אנחנו בספר עין איה, כרך א', מאת רבנו הרב קוק, זכותו יגן עלינו אמן, ואנחנו בעמוד 123 בפסקה מ"ו. מהי קבע? כן, אולי כדאי לראות את הגמרא. כן, זה בשורה 5 בגמרא. איפה כתוב פסקה, כן? רבי אליעזר אומר, העושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים. כתוב וכו'. אז שאלה, מה פירוש הדבר קבע? מהי קבע? זה כאילו יש ביקורת, מי שעושה תפילתו קבע. אמר רבי יעקב בר עידי, אמר רבי הושעיה, כל שתפילתו דומה עליו כמסוי. כלומר, כמסע שהוא כבד, צריך לפרוק את זה. יאללה, בוא נעביר את זה. כן, נתפלל כי צריך לגמור עם זה, כי זה כבד. כן. ורבנן אמרה, כל מי שאינו אומרה, בלשון תחנונים. רבה ורב יוסף דאמרי תרוויו, אמרים שניהם, כל שאינו יכול לחדש בה דבר. טוב, אז אם כן, יש לנו פה שלושה פירושים לביטוי קבע. הפירוש הראשון, שעושה תפילתו כמסוי, כדבר כבד שצריך לפרוק מעליו. מסביר רבנו הרב קוק בפסקה מ"ו. ציור הנפש צריך להיות לפני התפילה כאילו היא נחלשת ממסע כדרות הרעיונות הרחוקים ממושגי השלמות דבר פני מלך חיים. זאת אומרת, עד רבה, כשאני ניגש לתפילה, אני צריך להרגיש שלפני התפילה יש לי מסוי שאני רוצה לפרוק מעליי כדי להתפלל. אין ברור, ההפך ממי שעושה את התפילה מסוי. כאילו, כי מי שעושה את התפילה מסוי, כאילו האדם נמצא במהלך החיים, הטבעיים, הרגילים שלו, ופתאום מפילים עליו תיק, צריך להתפלל. כשמצד האמת זה צריך להיות הפוך. החיים הם תיק, כבד, ואני צריך מדי פעם להשתחרר מן התיק, ושיתפלל. מובן?
שניהם
שליליים. מה זה, למה שניהם שליליים?
לא מדברים על הבנה, חוויה, מדברים על
עומס,
דברים שליליים.
למה אתה אומר את זה? נכון. התפילה, עד רבה, יש שם מלא הבנה, מלא שכל, מלא
רגש,
יופי, מה שאתה רוצה. ומה מפריע לי להגיע לכל זה? זה שאני עכשיו עסוק בעבודתי. אז אני רוצה לפרוק מעליי את עסקי העולם הזה, כדי שאוכל להתמסר לדבר היפה הזה. זה מה שהוא אומר. אז אם כן, ציור הנפש צריך להיות לפני התפילה, כאילו היא נחלשת מהנפש, ממסע כדרות הרעיונות הרחוקים ממושגי השלמות ואור פני מלך חיים. ורק בזאת תגול מעל ליבה המסע אשר יכבד עליה, ושופחה שיחה לפני יוצרה, ואביה שבשמיים. מובן? ואני זוכר שפעם בטירונות, חייל אחד שאל אותי, תגיד לי, זה לא קשה לך, לא רק שקשה לנו בטירונות, שאתה גם צריך להתפלל 3 פעמים ביום. אמרתי לו, להפך. אתה כל הזמן שומע למפקד שלך. אני, יש לי 3 פעמים ביום שאני פטור ממנו.
כן?
מה עם דתי שמעשן?
לא פעמיים.
טוב.
הרב, למה הנטייה של האדם היא הפוכה מזה?
הנטייה של האדם היא הפוכה מזה, בגלל שהאדם מזדהה עם העולם הזה. איך אומרים? ככבד העבודה על האנשים, ועל ישור בדברי שקר. האדם שכל הזמן נתון במלאכה ורודף אחרי החיים, אז הוא אפילו משתכנע שזה החיים. לכן קשה לו להתפלל, לכן הוא חושב שהתפילה זה הפרעה.
אבל גם כשנמצא לתפילה, הוא רוצה לסיים את התפילה.
כן, אז זו סיבה אחרת. זה למדנו, יש ביטוי כזה, קירום זולות לבני אדם, דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם. שלעניות דעתי זה עצמו ההסבר. כלומר, למה האדם מזלזל בתפילה? כי זה עומד ברומו של עולם. וזה מסוכן לעמוד ברומו של עולם. ולכן האדם עושה הכל, במיוחד בתפילה, כדי לעשות כל דבר חוץ מלהתפלל. בגלל שהמעמד הזה שבו אני ברצינות עומד לפני הבורא, זה מעמד שאני לא יכול לעשות אותו. לכן זה שהיהודים מזלזלים בתפילה, זה לזכותם נאמר, בגלל שהם יודעים מה זה תפילה. טוב. אדם שמתפלל כל הזמן, אין דבר כזה. אפילו רבי יוחנן אמר, הלוואי, והתפלל האדם כל היום כולו. אז זה הלוואי, אבל זה לא כך. טוב, זה יש פירוש של הרב קוק בהתחלת עולת ראייה, בעמוד הראשון. שם הוא מסביר. מה? לא, אני לא אסביר מה הוא אומר, כי אז אנחנו לא נתקדם בעינייה. טוב. אבל, כשחסר הציור האמיתי הזה, והתפילה דומה עליו כמסע, עד אשר מתכונת התפילה הראויה היא להוסיף אומץ ולהחליף כוח בנפש וברגשותיה, עוד תוסיף ליגע, כלומר, לא רק שאני לא מקבל חוזק על ידי התפילה, אלא התפילה עוד יותר מעייפת אותי, אין זאת צורת התפילה השלמה, כי צריכה לבוא מצד הרגש פנימי, ולא מצד קביעות של חובה חיצונית, שאז בהכרח תהיה דומה למסוי. אגב, יש באמת הלכות שנקבעו בגלל זה, זה זהירות מתורח ציבור, נכון? יש למשל בשבת בבוקר, ובימים טובים, לפני מוסף אומרים אשרי, ולא אומרים ובא לציון. למה? לפני תורח ציבור. זאת אומרת, זה כזה קשה שיוסיפו את ובא לציון, שקיצרו ודחו את ובא לציון לתפילת מנחה, נכון? כן. אז זה מה שישבור, כן? זה הקש שישבור את גב הגמל. אם יוסיפו גם ובא לציון, שזה לוקח לפחות 17 שניות ורבע. כן. טוב, אצל היהודים המרוקאים אין חזרה במוסף. טוב, אבל זה באמת בגלל מה שאתה אומר. שם הם מעלים לבית הכנסת את כל הבית כנסת. כן, אז זה באמת קשה.
הבעיה שמולכים אחר הקטר.
חלק הולכים אחרי כתר.
כן,
אחרי כתר הולכים, כן. הולכים הביתה. נכון, נכון. טוב. ורבנן אמרה, כל שאינו אומרה בלשון תחנונים. כן, כמו החכמים חולקים על רבי יעקב ארידי, בשם רבי הושעיה, והם מסבירים הסבר אחר. מסביר הרב קוק. אפילו מצא לבבו מתרגש, הוא מתפעל. להיות חפץ בתפילה מצד הרגש הפנימי. מכל מקום, כל שלא ישים לבבו כי אם למלא את הרגשו הפנימי לבדו. אין זה יסוד התפילה שצריך שתהיה עבודת השם. וצריך שיכיר שההרגש הוא אמצעי נכון להעמיד רעיוניו ומצב נפשו באופן נאות לתפילה. אבל עיקרה הוא נעלה מכל רגשות נפש האדם כי תחנונים לפני השם להפיק רצונו. כלומר, יש אדם אומר, וואי, איזה כיף, יש תפילה. לא, התקדם, זה כבר יותר טוב מהראשון שאמר, אוף, צריך לגמור עם זה. כן? אבל, הוא אומר, איזה יופי יש תפילה, כי הוא אוהב את האווירה.
הוא בעצם אוהב את עצמו, לא...
זהו, זאת אומרת, זה חוויה אסתטית, זה מאוד נחמד, החזן התפלל מאוד יפה, היה מאוד נחמד. אבל איפה הקדוש ברוך הוא? כן? כלומר, זה לא תחנונים לפני המקום. כן? כלומר, מכיוון שהתפילה שורשה הוא עליון יותר מן האדם, צריך שיהיה גם ממד של התחנונים.
לכן,
אין איסור, אבל אם אין תחנונים, אז זה סימן שהוא עוד לא הגיע לתפילה באמת. הוא לא עומד לפני השם. הוא עומד לפני עצמו. מובן? כלומר, יש התפילה במין אופרה. לא, יש אופרה. זה מאוד נחמד, יש קונצרט חזנות, כן? המושג של קונצרט חזנות הוא מושג בעייתי. חשבתי שעומדים לפני הקדוש ברוך הוא, לא לפני החזן.
אם זה אמצעי זה טוב, אבל זה תכלית.
זהו, זה מה שאומר כאן. נכון. על כן צריך לאומרה בלשון תחנונים ולצייר האמת. כמה קטן הוא ערך רגשות לבב אנוש נגד התכלית הנעלה של הפקת רצון השם יתברך שבאה על ידי התפילה. רבה ורב יוסף. עכשיו יש לנו הסבר השלישי. דאמרת הרוויו, שאמרו שניהם, כל שינו יכול לחדש בה דבר. התנו עוד. שאין די במה שתלווה הערה של הכרה בגאון השם יתברך, שזה נקרא תחנונים, כן? עם הרגש הטבעי הפנימי המעולה של הנפש. כי אם צריך שהשכל יתפשט לבריאות בפעולותיו יותר מן ההרגש, עד שיכול לחדש בה דבר חוץ מההרגשה הפנימית מצד השכל הברור. ואם זה יצרף עם השכל, עם המחודש השכלי, את ההרגשה הטובה הטבעית, להתפלל ברגשי קודש. כלומר, מה זה לחדש? לחדש זה פעולה שכלית. בסדר? כלומר, צריך גם שמכוח התפילה תתחדש לי הבנה חדשה. כן, ואז זה בעייתי, כי השכל והתפילה הם לכאורה מנוגדים זה לזה. אז תראו בעצם מה שכתוב בהמשך הגמרא. אמר רבי זירא, כן, בשורה האחרונה של הגמרא. אמר רבי זירא, אנא יכינה לחדוש שבמילתא. אני יכול לחדש דבר בתפילה. ומסתפינה, אבל בכל זאת אני מפחד. דילמה מטרידנה. אני מפחד שמה זה יטריד אותי. אז לכן הוא לא היה מחדש דבר. אז מסביר הרב קוק. שוב, אני חוזר כאן לתוך הפסקה. ועל זה אמר רבי זירא, אנא יכינה לחדוש שבמילתא. כי גודל ההרגש לא מנע אצלו את השכל מתנובתו לפי מצב היום והשעה. אמנם, כיוון שהשכל סוף כל סוף איננו כל כך טבעי כהרגש, על כן מסתפינה דילמה מטרידנה, ואמשך אל המושכלות יותר מכפי שאוכל להמשיך גם כן רגש הלב הפנימי עליהם, ובזה אצא מתכונת התפילה. כלומר, אני אתחיל ללמוד במקום להתפלל.
זה אסור.
נכון, כי אתה באת להתפלל, לא באת ללמוד. על כן, הניח מקום להרגש הטוב לבדו, בצירוף השכל המתלווה עמו, מבלי להרחיב יותר את השכליות בעת שליטת ההרגש הטוב, שהוא שלמות גדולה לאדם. כלומר, רבי זירא נזהר מההסבר השלישי, ולא נהג לפיו. ושם קבע, המילה קבע, כן? זה כמו שכתוב במשנה, העושה תפילתו קבע, כולל כל אלה השלושה. כי חסרון ההכרה הפנימית יוכלל בשם קבע, מפני שאינו מקבל שינוי כפי חילוף רגשות האדם. הרגש הטבעי לבדו ייקרא קבע, מפני שעל כל פנים הוא קבוע בטבע הנפש, מה שאין כן עבודת השכל צריך לקנותה בהשלמה בכרית. וצמצום השכל יצרפו גם כן רק לפי ערך הרגשה הטבעית, ייקרא גם כן בשם קבע, מפני שעל כל פנים איננו מתפשט חוץ מגבול התכונה הטבעית של הנפש, הוא קבוע ביום. אביי, מה זה? אבל אז התפילה עצמה היא בלי חידוש. התפילה היא לא, זה לא חידוש שבא מכוח התפילה. זה בא מכוח הלימוד. זה מה שעשה רבי זירא. מתי צריך ללמוד את הפירושים על הסידורים?
לפני,
אחרי, אבל לא בזמן. טוב, זה בשביל שהבן אדם יבין את המילה שהוא אומר.
זה מסביר את הרגש העצום בתפילה של הרב קוק, שהוא השפיע בשביצריה על הרב קוק, על אבא
שלו.
הנזיר. על הנזיר, כן,
שבא
מהעקדה שהוא התפלל. זה היה משהו.
משהו אחר.
לא, זה לא...
כשהרב קוק היה אומר את העקדה, אז מה שהרגיש הנזיר, זה שהניגון בא ממקום עליון. שהניגון, הניגון. מיוזיק. בא ממקום העליון. לכן הוא משמש מקדם. כן, ולכן הוא הרגיש שיש פה שריד של הנבואה. ולכן הוא התחבר לרב.
כלומר, יש פה בין המצרים, בין המצרים לבין הנבואה, יש צריכים
להיות פה ניטרלים בין שני הדברים האלה, אז זה כבר שוב עבודה שלישית.
אנחנו פה כל הזמן צריכים להישמר מימין, להישמר משמאל.
אמרת דבר שאיננו נכון.
מניח.
אתה אמרת שאסור להתרגש מהתפילה.
זה בכלל לא מה שהוא אמר.
לא, הכוונה של ליהנות מן התפילה.
הוא לא אמר שזה אסור. הוא לא אמר את זה.
מה שהוא אמר זה שזה לא טוב אם חסר את החנון. צריך ליהנות מהתפילה. בשביל מה התפילה היא יפה? התפילה היא יפה, סדרי בית הכנסת זה יפה וזה טוב. הבעיה היא, אם יש רק יופי וחסר הקדוש ברוך הוא, אז מה הרווחת? זה מה שהוא אמר. עכשיו הוא אומר, איך לדעת את השם? על ידי שמתחדש אצלך הכר השכלית, עד רבה, שיכול לחדש בדבר. אלא אם כן, כשאתה תעסוק בשכל, אתה תשכח שאתה גם מתפלל, אז עדיף שלא תעסק, כמו שרבי זרע עשה. שיסתפק ברגש לבדו. מה? ולמתפלל, מה
סתם?
אתה חוזר כאילו שלא דיברתי, זה משהו משגע, משגע אותי. רגע, אתה אמרת שאסור להתרגש מהתפילה, ואמרת לך שזה לא נכון. אז אולי צריך להיזהר מימין, אבל לא משמאל. זה מה שהוא אומר. לא צריך להיזהר מרגש בתפילה. צריך להיזהר משכליות יתרה, זה כן. זה כן, זה כן. מה? על מי הוא מדבר? הוא מדבר עליי ועליך, על כל אדם בעצם. פשוט מאוד, איך מגיעים לזה? זה משנה מפורשת במסכת אבות. כתוב במסכת אבות שרבי שמעון בן נתנאל אומר, כשאתה מתפלל, דע לפני מי אתה עומד. אתה לא יכול לדעת לפני מי אתה עומד, אז אל תתפלל. נכון. זה לא רע. לא, אבל אתה לומד את דברי הנביאים, אתה הולך ולומד, ככל שאתה לומד יותר, אז התפילה שלך היא יותר מועמקת, ושאתה יודע על מה אתה מתפלל. לכן, מה שקרה, כל הסידורים והפירושים, צריך ללמוד את פירושי התפילה, ואחרי זה להתפלל. יש בשביל זה גם דיסק של שיעורים שלי על התפילה, נכון? זה עוזר, אני חושב. כן. לא, שכל זה לדעת את האמת.
יש איזה דוגמה אולי, מה הכוונה בהכרה שכלית שבמהלך התפילה
הכרה שכלית? איך יכולה להתחדש הכרה שכלית בכוח התפילה? הכרה שכלית פירושו ידיעת האמת. כן, 2 ועוד 2 זה שווה 4. עד עכשיו לא ידעתי, עכשיו אני יודע, זה שווה, יש לי הכרה שכלית. על ידי שהתפללתי, אז העמקתי דברים שאני הכרתי אותם, עכשיו אני מעמיק אותם דרך הרגש, והרגש עצמו מוליד אצלי הבנה שעד עכשיו לא הייתה לי. כן? כלומר, יש איזו נקודת חיבור בין הרגש לשכל, שגורמת שעומק הרגש גם מחדש הכרות שכליות. בוודאי. למשל, אדם מאוד מתרגש מזה שירושלים חרבה. מאוד מתרגש. בהתחלה אני חושב, למה זה מרגש אותך שירושלים חרבה? הוא אומר, תראה, הבתים האלה היו כל כך יפים ועכשיו הם הרוסים, זה ממש כואב לי. אהה, בסדר. אז תפקי על זה. הוא מתרגש, 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 פתאום הוא מבין, מרוב רגש הוא מבין בעצם שזה שירושלים חרבה זה לא רק שהבתים הלכו, אלא שזה חילול השם. דבר שהוא לא הבין בהתחלה. זאת אומרת, זה חילול שמו של הקדוש ברוך הוא, ואז עכשיו הוא מתפלל בשביל שלא יתחלל שמו של הקדוש ברוך הוא. הבא? הנה, דוגמה. כן. היה פעם, כשהרב צבי יהודה קוק היה ילד קטן, אז קראו בתשעה באב במגילת איכה. והוא קרא את הפסוק, כי גדול כים שברך. אז הוא אמר, מכאן רואים כמה שהים גדול. הנה, זה התחדש לו משהו. ידיעה גיאוגרפית. אתה רואה? הם מרגישים צורך להתפלל? אני לא בטוח.
כל פעם עולה פרמה בגלל. עכשיו, כל המפרור הזה, אין פתור בכלל
בנושא התפילה. נכון, אבל אני אמרתי שצדיקים לא מרגישים צורך להתפלל. זה מה שאני אמרתי. אמרתי שהצדיקים לא רוצים להתפלל, בגלל שהצדיקים רואים את יד השם בכל, ומצדיקים כל דבר. נכון? אבל באים עליהם ייסורים, שמכניסים אותם למצבים אבסורדיים, כדי להכריח אותם להתפלל.
את זה לא רואים בצורך שזה בא מהשם? ייסורים?
כן, אבל ייסורים המכניסים אותם למצבים אבסורדיים. דוגמה, כתוב, הרי כשהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים, נכון? מתי מתאווים למשהו? אם הוא נדיר. סימן שהצדיקים לא רוצים להתפלל. מאיפה למדו שהקדוש ברוך הוא מתאבל לפייתם של צדיקים? מזה שהאימהות היו עקרות. וזה נאמר דווקא על, על יצחק. כי יצחק הוא לא רוצה להתפלל, כי הוא מקבל את הדין תמיד. אלא אם כן, מדובר בזה שאשתו עקרה. למה זה מכריח אותו להתפלל? כי הוא אב. יצחק הוא אב, איך אני יודע? קוראים לו אבינו. גם אבא שלו וגם הבן שלו. זאת אומרת, מי שמהותו להיות אבינו, לא יכול להיות שלא יהיה לו בן. לכן הוא מוכרח להתפלל. בסדר? אבל יכול להיות אנשים אחרים. יכול להיות אדם אין לו בן. בסדר, אז אין לך בן. בסדר, הקדוש ברוך הוא אמר שלא יהיה לך, מה, מה קרה? אבל אצל יצחק אבינו יש סתירה. בסדר? טוב. אפשר להמשיך? בסדר, אז אנחנו ב... כן, אביי ברבי. ורבי חנינה בר אבי. דאברי תרווי. כל שאינו מתפלל עם דמדומי חמה. דאמר, רבי אחיה בר אבא, אמר רבי יוחנן, מצווה להתפלל עם דמדומי חמה. כלומר, מה זה דמדומי חמה? מה זה נץ? נץ זה ציפור טורפת. מה? נץ החמה? בבוקר אתה רואה את הנץ הזה ש... הנץ, לא נץ החמה, אין דבר כזה נץ החמה, אלא הנץ החמה. אם כי יש באמת תוכנה כזאת שנקראת אינברסיבל משהו כזה, שם אומרים איזה נץ כזה על רקע של שמש. זה משהו נגד וירוסים במחשב. אבל סתם ככה לא אומרים נץ החמה, אלא אומרים הנץ החמה. ההה זה חלק מן השורש, מלשון להניץ. או הנץ החמה. כן, הנץ החמה, אבל לא נץ. אז כמו שאתם חושבים, אומרים לנץ. זה טעות. להנץ. זכרת אני. מה?
מן הדמדומים אין שום קשר לאדום של...
זה מלשון דם. דם זה אדום. כשהשמש אדומה צריך להתפלל. מתי היא אדומה? פעמיים ביום. בבוקר ובערב. אז זה מה שכתוב כאן. מצווה להתפלל עם דמדומי חמה, ואמר רבי זעירא, מה יקרא? שנאמר, ייראוך עם שמש. כלומר, ברגע שהשמש עולה, אני מתפלל. ולפני ירח, קצת לפני שהירח מגיע, דור דורי. לכן, זה נקרא, העושה תפילת עוקבה, שאינו מתפלל עם דמדומי חמה. לי תעלה במערבה, מה זה מצלה עם דמדומי חמה. אבל במערבה, כלומר, בארץ ישראל, היו מקללים, כלומר, היו נוזפים. במי שמתפלל עם דמדומי חמה, הכוונה של מנחה. מה היא טעמה? מה הסיבה? דילמה מתערפה לשעתה, שמה תתערף השעה, ואז הוא לא יספיק להתפלל. טוב, בואו נראה דברי הרב קוק. הנץ החמה זה הרגע שבו גלגל החמה מציץ מעל פני האופק. את התחלת הדיסקוס. לא, יש אור הרבה לפני. יש עמוד השחר. לא, זה מה שכתוב זריחה בלוחות, אבל זה לא הזריחה האסטרונומית. למשל, באלמנחים שעושים הגויים בחוץ לארץ, כתוב שעת זריחה, וזה לא הזריחה. הם קוראים זריחה הזמן של ההתלכדות בין האופק למרכז הדיסקוס. זה שש דקות אחר כך. כן, שש דקות הפרש. איפה אנחנו? אביי ברבין ורבי חנינה בר אבין דאמרי תרוויו כל שם מתפלל עם דמדומי חמה. ראוי שהמציאות הכללית תעורר בטבעה רגשי לב האדם להתפלל. על כן, כלומר, צריך להיות במצב שהעולם מתאים לתפילה. זה התאמה בין האדם לבין הקוסמוס.
וזה נקודתי?
נכון, יש נקודה בזמן שמאפשרת את זה. על כן, תפילת שחרית ראוי שתעורר לבבו נפלאות וחסדי השם יתברך הנראים לעין, לעין כל בוחן בזריחת השמש. ותפילת המנחה תעוררו השגחת השם יתברך וחסדו הנראית בשקיעתה, שכולם נערכים בחוכמה וחסד רב, וכיוון שמתפלל לפי השעה שהמציאות בכללה מסכימה לזה, אין תפילתו קבע, שאיננה קבועה רק בנפשו לבדו ורגשותיה, כי מעוברת מעלה לגבולו, ומשקפת על כל העולם הגדול לראות איך חסד השם מלאה הארץ. טוב, זו תפילה מסוג מיוחד. זו תפילה של אדם שיש התאמה בין השעון של נפשו לבין השעון של הקוסמוס.
ביולוגי?
לא, אישי וכללי. לא השעון הביולוגי. השעון הנפשי שלו.
אבל
אנחנו
מדברים את זה תיכוניסט שלא רוצה לחום ולהרגיש
את הצורך הזה בזמן. תשאל אותו מה הרגע שבו הוא רואה יותר את יד השם בטבע.
איך עשינו את החיבור הזה בין זה לבין זה?
ודאי שהוא יגיד
שבבוקר הוא רואה את כל ההורג, את כל החסד הזה ואת כל
הדברים. תגיד לו, מי שקם בזמן לתפילה מקבל פרס. גם לא כל אחד הוא מהדרגה של אביי ברבין. אבל, בהפרידו רגשותיו, אתה יודע, פעם הרב אברהם רמר, זיכרונו לברכה, שאל את הרב צבי יהודה קוק. איך הרמים בישיבה לצעירים ילמדו את התשובה בחודש אלול? אז הרב צבי יהודה אמר פשוט, שהרבנים יעשו תשובה. אז עד שאתה שואל אותי איך אני אשכנע את התיכוניסט? יפה. לא, אתה צריך לקום כי זה ההסכם שלך עם ראש הישיבה. ויש תורנות בין הרבנים. קבעו שביום זה אתה צריך להיות בתפילה כדי להסתכל שהאחרים מתפללים. כלומר, נתנו לך בהסכם שלך יום שבו אתה לא מתפלל. זה משהו מדהים. החליטו שהיום הרב לא מתפלל. אז מה עושה התלמיד? כל יום הוא רואה רב אחר שלא מתפלל.
אבל גם אני הקטן לפעמים כשהשעון מצלצל, אני כל כך לא אוהב אותו כשהוא מצלצל אותו.
אני שונא אותו.
לכן אני לא זוכר לכם.
מה? יש כמה אפשרויות, או שאתה באמת תודה בזה, שאתה לא רוצה להתפלל, וזה נורמלי, כי זה הטבע של הנפש, כי הנפש היא הצלע. אפשרות שנייה, זה שתלך לישון מוקדם. ושאתה ישן מוקדם, אז אתה קם לפני הזמן. בסדר? כדאי לישון במוקדם. מה? עמידה. עמידה. מה?
פלל זה בעצם במסע ומתן, לא? ופלל.
זה דין. זה דין, משפט. אבל בהפרידו רגשותיו מהשעות שראוי להתרגש ביותר על פי התכונה הטבעית של מראה המציאות בהתחלפות הזמנים. שמעורר רגש נפלא. גם איך יודעים שזה זמן הנץ? יש שעון ליד החזן. נכון? החלונות סגורים היטב כדי שלא תראה את השמש שהקדוש ברוך הוא מביא לך בעולם, ואתה יודע שהשעון, ואתה יודע שהשמש עולה לא בגלל שהסתכלת בשמש, כי זה לא אומר כלום, אלא בגלל שהשעון מורה על כך. כן? אז זה ברור שזאת לא כוונת האמירה הזאת. ואז יודעים שהשמש עולה. לא, זה בעיה. הרי בכלל, כל הנושא של הנצח חמה, זה אף אחד לא יודע מתי זה בדיוק. צד האמת. כי יש האופק, הוא לא ישר, וכל מיני דברים. אלא זה פחות או יותר. זה... יש תשובה של הרמב״ם על זה, שאפילו 10 דקות יותר, פחות, לא, לא משנה.
אז למה מדייקים עד רגע שניות שם?
כי לא הכירו את תשובתו של הרמב״ם. אני דבר ברצינות. לא ידעו את תשובת הרמב״ם הזאת. נתגלת במוחה. חוץ יש 5 דעות שונות מתי זה בדיוק הנצח חמה, אז כך שאף פעם אתה לא יוצא ידי חובת אף אחד. שלא לדבר שגם אתה אומר את הפסוק השם שפתי תפתח, שזה גם תופס מהזמן. בקיצור, הכל עליו. כן. אז אבל בהפרידו רגשותיו מהשעות שראוי להתרגש ביותר על פי התכונה הטבעית של מראה המציאות בהתחלפות הזמנים, אין לה עם כל הרגשת הוד המציאות, אין לה עם כל הרגשת הוד המציאות שהיא המעלה האמיתית לספר כבודל. ואמר, מי כראה, מאיפה למדו את זה? יראוך עם שמש ולבני ירח דורדורים, שעל ידי ההכרה של המציאות, תבוא נצחיות ההכרה ויראת השם בהתמדת החוקים הטבעיים שמספרים חוכמתו, גדולתו שיוצר בראשית. כדברי הנביא, שאו מרום עיניכם וגומר. מה כתוב בגומר? ומברא אלה המוציא במספר צבעם, לכולם בשם נקרא, מרוב עונים והמצקוח. איש לא נעדר. על כן ראוי לכל חכם לבב לשאוב מהיראה מעיין הנחמד של המציאות כולה, שכולו אומר כבוד ליוצרו. אגב, הרב קוק כאן הכניס פה מילה חדשה, מים, כן? מי היראה. כל פעם שהרב קוק מדבר על רעיון עליון, הוא משתמש בדימוי ששייך למים. כדאי לדעת. ובהשע האדם עיניו מהמציאות ואת פועל השם, לא יביט. יועמו רגשי לבבו הטהורים במשך הזמני בשטפי הדורות. על כן הייתה גדולה הקפידה של אותם שהיה נאמר עליהם, ואת פועל השם לא יביטו ומעשי ידיו לא ראו. שזה נאמר על מי שלא לומד אסטרונומיה. ואמר על התמידיות ההשגה ואור השכל מהשקפת המציאות, יום ליום יביע עומר ולילה ללילה יחווה דעת. כי אז האדם מתחבר אל יסוד נצחי, החוק הוא נצחי. אז הוא מתחבר לזה, מה שאמרו הפילוסופים על ההתחברות אל השכל הפועל. לא, אתה רואה את הקביעות. לא, אם אתה רואה שכל יום השמש עולה. כלומר, החוקיות שיש בזה. כן. בדיוק.